טוב, שלום לכולם, אנחנו סיימנו כמעט, או סיימנו, את פסקה A. סיימנו? מה? נראה לי שכן. מה? כן, גם כדאי קצת להתקדם, אני מציע, בואו נתקדם. אז הגענו לפסקה ו'. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו לאביב. לאביב, גם פגשנו את המילה הזאת בפסקה הקודמת, אביבות, מלשון אב. כן? אז לאביב זה לעשות אב, לעשות אבה, לעשות ערפל, לעשות חושך וכו'. קיצור, חיסרון, קלקול וכו'. אז אני חוזר שוב. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להאביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלוהית החופשית של כנסת ישראל. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל. זאתי אמיתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבה. טוב, כל ציורי העולם, מה ההגדרה של המושג ציור? זה הרב חוזר הרבה מאוד מקומות, אולי חלק מהמטרה של השיעורים בכתבי הרב קוק זה גם לברר את המושגים. כן, אז מה זה המושג הזה? ציור. כל ציורי העולם, על מה מדובר? מדובר על חוג ציור? ועדה שלא. אלא כשהרב מדבר על ציור, אז הרב מדבר על תפיסת עולם, כלומר, איך אנחנו מבינים בתודעה ובהכרה נושא מסוים. למשל, כרגע אולי הדוגמה הטובה ביותר להסביר את זה, יש פה ספר אורות התשובה הצהוב של הוצאת אור עציון? מאחורי, יופי. אני מציע, תפתחו שנייה, בואו נראה דוגמה מצוינת וחשובה. אני מתנצל לפני הטלוויזיה שאני פתאום יצב הצהוב. אנחנו רוצים רגע להבין את המושג ציור. תפתחו בבקשה בספר הזה, בספר אורות התשובה של הוצאת אור עציון, יש שם תוספות, תוספות שנקראות תוספות תשובה. אז במאמר שנקרא התשובה והשלום בעמוד קוף נון ג', בהוצאה הרגילה של אורות התשובה אין את התוספות האלה, בהוצאה הזאת יש. אז אורות התשובה בתוספות תשובה, פסקה זין כוכבית, הנקראת התשובה והשלום, פסקה קוף נון בית. אז בואו נגיע רק לנקודה שלנו. תסתכלו בבקשה בקטע השלישי, בקטע התחתון. אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה. כאן הרב מברר מה הסיבות שגורמות לאי הופעת תשובה בכלל ישראל ובפרט ישראל. עכשיו, אם כל אחד מאיתנו יושב כמה דקות עם עצמו, מתוך היכרותו את עצמו, את החברה וכו', הוא ודאי ימצא לו מהסיבות שלכאורה אין הסיבות המעכבות את הופעת התשובה מלהופיע בישראל. אומר הרב, אמנם ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז. אבל, אם אנחנו עכשיו מקלפים את כל הקליפות של כל המעכבים, ומנסים לזהות את התמצית הפנימית של כל המעכבים, שהרב יקרא תכף למעכב הזה, המעכב הראשי, כלומר יסוד העיכוב, אומר הרב, אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים. כלומר, יש הרבה סיבות, אבל יש סיבה שהיא סיבת כל הסיבות, שהיא כוללת בתמצית את כל הסיבות. מדוע אין תשובה בישראל ובפרט בכלל ישראל? אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר על מהלכה של צמיחת הגאולה הולכת ונובטת אצלנו, קיצור, בעיקר ביחס לתשובת כלל ישראל על כל הצדדים שבו, בעיקר ביחס לתהליך גאולה, ציונות חילונית, הוא המושג של ציור התשובה. הנה ההגדרה. ציור התשובה. כלומר, אנחנו מציירים איזשהו ערך שאנחנו קוראים לו תשובה, לא לפי הערך הנכון שלו. איך אנחנו מציירים תשובה? סיור התשובה. הוא חוזר על זה עוד פעם על הביטוי הזה. הוא המושג של ציור התשובה המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. במילים פשוטות הייתי אומר, אנחנו מציירים את הערך שקוראים לו תשובה כדלדול כוחות החיים הטבעיים. איזה מין שכחה, זניחה, מעיסה בכוחות החיים הטבעיים של האדם, לכוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל, עושים אותם כביכול מוקצה מחמת מאוס ביחס לתורה, רוחניות, יראת שמיים וכו'. ואז אנחנו מציירים איזה ציור של תשובה, איזה רעיון של תשובה, איזה ערך של תשובה, שכביכול ההתפתחות הרוחנית היא נוגדת את הופעת הכוחות, את הופעת כוחות החיים הטבעיים של האדם. ואז ממילא, כשאנחנו מציירים בעיני רוחנו, בתפיסתנו השקפתית, מה זו תשובה? אנחנו מציירים את התשובה עם דלדול נפש. נפש מדולדלת, דל-דל, דלות פעמיים, חולשה, רפיון, הנמחת החיים. אומר הרב, הציור הזה באמת, זה שאנחנו מציירים ככה את התשובה, מבינים ככה את התשובה, זאת השקפת עולמנו, מהי תשובה? הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. כלומר, התשובה, הציור הזה של התשובה הוא פוגם גם בתשובה של היחיד, כי כשהיחיד, דוגמאות מצוינות במכון מאיר, כשהיחיד חושב שכשהוא חוזר בתשובה, אז הוא צריך עכשיו לרפות ולהחליש ולדלדל את כל כוחות החיים הטבעיים שלו. הוא יוצר איזה חיץ בין קודש לחול, והוא הגיע לכאן מלא כוחות חיים טבעיים, ופתאום נהפך לאיזה צ'יקמוק, והכל בשם יראת שמיים לכאורה. אז ודאי שזה פוגע גם בחיי היחיד. אבל כשעם ישראל כציבור מתעורר, אחרי 2000 שנות גלות בית כברות, ועם ישראל חוזר אל הביטחון העצמי שלו, ועולה לארץ, ובהמשך מקים מדינה, ומבסס את המדינה, כלומר כל כוחות החיים החומריים, הטבעיים, הלאומיים מתעוררים, החל מיישוב הארץ, המשך מהקמת מדינה, הקמת צבא, מלחמה מול אויב, פיתוח מדע, תעשייה, בקיצור, כל מה שאנחנו מכירים ברוך השם. אז הציור הזה הוא פוגע הרבה יותר בחברה מאשר ביחיד, כי ברגע שעם ישראל מתעורר אחרי 2000 שנה וכל כוחות החיים שלו, כל כוחות החיים הטבעיים מתעוררים, ולכאורה הקודש עומד בצד, וכביכול אותה התפיסה הציורית של התשובה ברמה הכלל ישראלית, היא כביכול שהקודש הוא חס ושלום יכול להפריע לכל מהלך התפתחות והופעת הכוחות החומריים. אז ודאי שהחברה והנהגתה לא תרצה חס ושלום להיפגש עם הקודש, כי עכשיו שכל כוחות החיים הלאומיים מתעוררים, והקודש מצויר בעינינו בצורה לא נכונה כסותר את זה, כמפריע לזה. אז ברור שהקודש, לכאורה, לפי התפיסה הציורית הלא נכונה הזאת, הוא יישאר מחוץ למערכה. אז המעכב הראשי של כל המעכבים, זה שאנחנו לא מציירים נכון את ציור התשובה. שהתשובה נתפסת אצלנו, הייתי אומר במילים יותר עקרוניות, התפיסה שיש מלחמה בין קודש לחול. ולא התפיסה שיש אחדות בין קודש לחול. כמו שהרב קורא לזה בספר מאמרי ראייה, הקודש והחול אחים אמה. אחים הם לא זהים. הקודש הוא מקור החול. אבל הקודש צריך להתגלות דרך החול. וככל שהחול יהיה יותר חזק, כך הקודש יש לו יותר יכולת הופעה. אז הנה עוד ביטוי, למשל ציור התשובה. אבל יותר מכל, אני קורא טיפה, אבל יותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית, שמוכחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה, שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, ולא חלושי רוח, מלאי חיל, ולא רפויי חיל. ומשתוקקים לסובע של טל חיים ולא איזה דלדול של כוחות, של יצירה עצומה ושל רעננות. ולכן בשביל כך איננו חייבים לגלות את הרז הזה, שהתשובה האמיתית של כל ישראל, שהשיבה לארץ ישראל לא תמגלות בקרבנו היא אחת מחולותיה הגדולות, היא מוכרחת להיות מוצבת בקרב נפשנו פנימה, בצורה, ציור צורה, של חיזיון כביר רב עונים, רוב כוח, המוסיף לנו אוצרות של איזוז וחיל, ולא חס ושלום להפך. זה נקרא ציור ברב. ציור ברב זה אותה תפיסה שאנחנו מבינים נושא. זה נקרא ציור. עכשיו, לפי זה יוצא, שעם ישראל בגלות, אני חוזר אלינו, עם ישראל בגלות פגש הרבה ציורי תרבות. יש כל מיני תרבויות, יש כל מיני השקפות עולם, יש כל מיני שיטות, יש כל מיני גישות, גם ביחס לאלוהים, גם ביחס למציאות וכו'. אז אומר הרב, כל ציורי העולם שאנחנו פגשנו, ציורי העולם, אני רוצה עוד פעם לחדד את זה, זה לא שלטון פוליטי, זה לא מעמד כלכלי של אומה שבתוכה חיינו 2000 שנה, או מאות שנים. אלא זה ציור של תפיסת עולם, זה ציור של תרבות, זה תפיסת חיים. והרבה פעמים, אולי אנחנו אף פעם לא מגדירים את זה לעצמנו בצורה הזאת, אבל הרבה פעמים יש לנו איזה ציורים שתקועים באיזשהו מקום במוח, בכל מיני תחומים, והציורים האלה הם הגורמים למעכבים הכי גדולים, הם העיכוב הראשי, כמו שהרב קורא, בכל עניין הציור הלא נכון שאנחנו מציירים ביחס אליו. למשל, ניקח דוגמה פשוטה, נישואין. יש אנשים שאין להם יכולת מנטלית, פנימית ומעשית להתחתן, כי הציור שלהם למערכת הנקראת משפחה, הוא ציור עקום, הוא ציור לא נכון. זה לא רק דעה קדומה, זה איזושהי תפיסה מאוד עמוקה, גם מעבר לתודעה דרך אגב, זה משהו מאוד עמוק בפנימיות הנפש של האדם. ולאדם קשה להשתחרר מהציור הזה הרבה פעמים.
טראומה זה ציור?
מה?
טראומה זה ציור?
טראומה זה גם סוג של ציור. זה גם סוג של ציור.
אבל ממה זה נובע שיש
לאנשים... הציור הזה נובע הרבה פעמים, או ממפגש רציף עם המציאות, ואז ניסיון החיים הוא כביכול יוצר אצלך איזושהי תפיסה. או מצורת חינוך שחינכו אותך אליה. למשל, אני תמיד אומר לעצמי את זה, ואני גם מנסה להגיד לאחרים, שאני חושב שאולי המחלה היותר קשה של הדורות האלה, זה הצביעות. הצביעות. כלומר, יש איזה ציור שעומד אצל האדם המודרני, שהוא חייב ליחצן את עצמו לחברה, באיזשהו ציור שהוא רוצה שהחברה תצייר אותו, והציור הזה שהוא מצייר את עצמו לחברה, הוא שבוי בתוכו. ניקח ביטוי מאוד כללי ולא מדויק, אני צריך להצטייר כמוצלח בעיני החברה. עכשיו, איך אני מגדיר את המילה מוצלח? אז אחד יגדיר כלכלי, אחד יגדיר חברתי, אחד יגדיר תעודה באוניברסיטה, אחד יגיד מראה חיצוני, לא משנה כרגע. אבל יש איזשהו ציור שהאדם שבוי בתוכו. ואם הוא לא, וזה פרדוס, זה נורא, שאדם צייר ציור, הכניס עצמו לתוך הציור הזה, ועכשיו הוא חסר עצמאות לחלוטין, הוא שבוי ממש, המילה שבוי היא מילה נכונה, הוא שבוי בתוך הציור הזה. ואדם שהוא צבוע, זה אדם שצובע את עצמו בצבעים. הוא צובע את עצמו בצבעים שהוא רוצה שהחברה תכיר אותו, תאריך אותו, תתייחס אליו, לפי הערך הזה שהוא רוצה להיות מצויר כלפי חוץ. זה נורא, המשפטים האלה. אבל זה נכון. אני לא בדקתי סטטיסטיקה, אבל נראה לי שאני לא טועה אם אני אגיד שרוב בני אדם ורוב חייו של אדם הוא עסוק בהגשמת הדמיון, האשליה, האילוזיה של הציור שלו.
אילוזיה?
אשליה.
יש לזה שם.
איך?
לזייף.
לזייף. זה נורא. לכן ציור זה לא רק עניין של תודעה ומחשבה. ציור זה, 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 זה כל היחס. לכן תחשבו רגע, בואו נחזור רגע אלינו. עם ישראל היה בגלות 2000 שנה. הציור הישראלי הוא מה שהרב צבי יהודה קורא, התרבות הישראלית. זה הציור הישראלי. נקרא לזה יהדות, נקרא לזה תורה, נקרא לזה יראת שמיים, נקרא לזה אופי ישראלי, נקרא לזה איך שאנחנו רוצים. זה מי שאנחנו באמת. עכשיו, 2000 שנה חיינו בחוץ לארץ, בתוך עמי העולם. כשציורי החיים, תפיסות העולם, החיים שלהם, הם ציורים אחרים לגמרי.
אז יש כאלה שבאו, ניסו להתיק את מה ששם, יש כאלה שבאו, אמרו, רק לא זה.
כן, אבל רוב אלה שאנחנו מכירים העתיקו. גם החלוצים... נכון, אז גם החלוצים העתיקו. העתיקו למשל תנועות חופש לאומיות, כפי שהיה מקובל באותה תקופה. הרב צבי יהודה למשל מאוד העצים את הנקודה הזאת שהצעירים הבולגרים באותם ימים שרצו חירות והקימו את בולגריה, התנועה של החופש הלאומי של הצעירים מאוד תפסה את הנוער היהודי אז באותם ימים. הרב צבי יהודה מדבר על זה. כן, כלומר, זה סוג של ציור, להיות עם חופשי בארצנו. יש בעולם תנועה של חופש, בוא ניקח עוד דוגמה, יש בעולם תנועת ההשכלה, מדע, טכנולוגיה, האדם המודרני כביכול, הוא צריך להיות בעל חופש, הוא צריך להיות משכיל, מעמד כלכלי בינוני ומעלה וכו'. אז יש איזה ציור שאנחנו מציירים שכך אני צריך להיראות כפרט וודאי כעם, קל וחומר כעם. ועכשיו אנחנו שבועים בתוך הציור הזה. על מה מפלגה רצה בבחירות? על ציור שהיא מציירת. מי אומר שהציור הזה נכון? אולי הוא העתקה. הרב כותב באחת האגרות, שאוי ואבוי אם אנחנו נחשוב, שאם אנחנו מתרגמים את הכל לעברית, כך הוא כותב, אז אנחנו, כביכול, מציירים איזה ציור ישראלי. אומר הרב, אנחנו קופים מחכים. אי אפשר להסתפק בזה שנתרגם את הכל לעברית. השפה היא חשובה, אומר הרב, אבל השפה היא לא העיקר. העיקר זה התוך הפנימי, והתוך הפנימי הוא ציור ישראלי. דרך אגב, רק אני חייב לגוד עוד משפט אחד, סליחה. דברים ידועים, וזה קצת משתנה בשנים האחרונות, אבל ידוע שאם אנחנו למשל נסתובב ברחבי מדינת ישראל, ונראה את הכתובות על החנויות. מתחילים לחזור לעברית, ברוך השם. הכל באנגלית, כי אנחנו רוצים להיות אנגלית. כל מה שזה אומר, נכון? עכשיו, מצד אחד זה טוב, כי לפחות אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא חיים בדמיון. אנחנו לא מתרגמים לעברית ובעצם חושבים אנגלית. חושבים אנגלית, רוצים אנגלית, אמריקאית. אז מצד אחד זה טוב, כי אם כתוב לי, אני יודע מה, לא נעשה פרסומות עכשיו לחנויות, אבל X זה טוב, כי לפחות אני יודע איפה אני נמצא. אני לא חי בדמיון, אבל מצד שני אני שבוי שם. זה בעיה. אז זה שחוזרים לעברית זה יפה, אבל צריך להיזהר שזה יהיה ציור פנימי, ולא רק איזה כותרת על חלון ראווה. כן, ליאור.
אם אתה מצייר ציור כזה, מספיק זמן, או חי במציאות כזה, מספיק זמן, איך אתה יודע איך זה להבדיל
כאילו בדבר המקורי? כאילו, כשאתה חי בחברה... אני אשאל אותך שאלה. יהודי כמוך הגיע למכון מאיר. תחשוב רגע על זה בהקשר של הפסקה הזאת. למה בעצם הגעת למכון מאיר? לחזור אל הציור הנכון. עכשיו אתה כפרט, ליאור כפרט. ליאור כפרט הגיע למכון, לצייר את ציורי תוכן, משמעות, ערך, מגמת, אידיאל החיים, לפי הערך הנכון שלי כבן ישראל וכו'. עכשיו, כשאתה תהיה פה תקופה, ובעזר השם תפנים בתוכך את הציור הנכון, מי ערב? אנחנו מאמינים שכן, אבל מי ערב כשאתה תצא מבית המדרש, ותפגוש ציורים אחרים, של אותם אנשים שלא היו כאן במכון מאיר, שהם תולדה של 2000 שנות ציורים של גלות. מי אומר שהציור שלך יוכל להחזיק עמדה מול הציורים האחרים? אז אנחנו מאמינים שכן. שאנחנו צריכים להיות תקופה משמעותית בבית מדרש, לחזור אל הציורים האמיתיים שלנו, כדי שכשאנחנו נצא אל החיים, אז לא רק שהציורים האחרים לא יכניעו אותנו, אלא אנחנו נצייר את הציורים האחרים, את הציורים הנכונים לעולם. ככה צריך להסתכל על זה. ולכן אני אומר את זה בשפה מאוד פשוטה. עד שלא ברור לאדם, שבבית המדרש נבנה הציור האמיתי שלו, של כלל ישראל לפרט ישראל, הוא לא יכול לצאת החוצה. כי הציורים בחוץ יבלעו אותו.
זה בדיוק מה שאני שואל.
זה בדיוק מה שאני עונה.
בן אדם שחי תקופה מסוימת, הרי רוב האנשים מגיעים למכון מאיר, הרבה מהאנשים שמגיעים למכון מאיר, לא באים לפה בגיל 12.
מה זה משנה?
באים לפה בגיל 30. עכשיו, הוא חי בסביבה מסוימת, חי בציור מסוים.
זה בדיוק מה שהרב אומר. כל ציורי העולם, תקרא, בוא תראה מה כתוב, למה אני צריך להגיד זה במילים אחרות. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. אז גם אם האדם הזה חי 3,000 שנה, תחת ציורי תרבות אחרים לגמרי, מציורי התרבות הישראלית, היהודית, בצד המהותי, שום רושם. בצד החיצוני, יכול שהוא סוחב איתו תיקים, מי יודע איזה תיקים. וואי, וואי, איזה לכלוך.
זה לא משפיע.
אבל בפנימיות זה לא משפיע. רק שנייה אחת, שנייה אחת. דרך אגב, לא לשכוח איפה הפסקה הזאת נמצאת, ישראל ואומות העולם. כמו ישראל ואומות העולם זה לא רק אנחנו בגלות, ישראל ואומות העולם זה התרבות שאומות העולם משפיע עלינו. אז התרבות שאומות העולם משפיעות עלינו, מצד המהות הישראלית, לא עשו עלינו שום רושם, ולכן זה פלא גדול, וממש במכון רואים את זה לא פעם ולא פעמיים, שאתה פוגש לפעמים אנשים, שהם מספרים לך, שהם עברו בחיים דברים לא פשוטים בכלל, בכל הבחינות, ויחסית, לא, כן, עוד פעם, אין טבלה וכל אחד המסלול שלו, אבל יחסית פעמים רבות אתה פוגש שמהר מאוד, יוצאת אותה הנקיות הישראלית, הציור התרבותי הישראלי, בצורה כל כך נקייה, ולפעמים אתה עומד נדהם ואתה אומר, ריבונו של עולם, קשה להאמין, איך כל איך נקרא זה, הבוץ, טונות בוץ האלה, שהצטברו על אותה נשמה תאורה, אשן, כי אשן תכלה. והרישה כולה, כי אשן תכלה. כי זה חיצוני. כי הציור, אז התשובה לשאלתך, כל אדם בישראל, הציור הישראלי הפנימי האלוהי הזה, הוא טבוע בקרבו, זה סגולת ישראל, זה כנסת ישראל. וכל ציורי התרבות שאנחנו ציירנו על עצמנו, או ציירו עלינו מבחוץ, הם חיצוניים לנו. לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. תראו, עוד משפט אחד לראות, תסתכל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, אפשר להוסיף גם וישלטו, מקצה תבל ועד קצהו. לא רק ברמת הגיאוגרפיה, ברמת ההשפעה של העומקים לכאורה שההשפעה הזאת אמורה להשפיע, לא הגיעו לאביב מלשון אבה, אב, אבה, אביבות, ערפל, חושך. לא הגיעו לאביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלוהית החופשית של כנסת ישראל. איזה יופי המשפט הבא. תמימי. תמימים אנחנו. תמימה. תמימה מלשון שלמה, בטהרתה, בנקיותה. תמימה אשר לא עלה עליה עול. בתולה ואיש לא ידע. וואו. כמה אנשים ידעו את עם ישראל. וואי וואי וואי. בתולה ואיש לא ידע. נפלה ולא תוסיף לנפול. כמובן זה התוספת. קום. בתולת ישראל. אנחנו בתולת ישראל. אנחנו לא בעולת ישראל. אנחנו בתולת ישראל. אז כלפי חוץ נראה, זה נראה שעברנו הרבה בעילות, חס ושלום. בעילות חוץ. מצד האמת, אנחנו תמיד בחינת בתולה. מה? זה יסוד התשובה. זה יסוד התפיסה. זה כמו שהרב כותב בספר אורות התורה, פרק י' פסקה ב', שהאיש הישראלי מוכרח להאמין שנשמה אלוהית ישראלית שרויה בקרבו. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. אני רוצה להגיד רגע עוד משפט אחד. חזר לנו בגמרא כידוע בסנהדרין, שישראל נמשלו להדס. ולא סתם להדס, אלא להדס בין הקוצים. בלשון הגמרא, אסה בני חילפה. הדס בין הקוצים. אומרת הגמרא, אסה בני חילפה, אסה שמי ואסה קרי לי. הדס בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו. עכשיו בוא נצייר ציור. נגיד שבמרכז החדר הזה יש הדס אחד. וכל החדר הזה, מסביב להדס הזה, כל החדר הזה, מלא שיח קוצני, משוחת קוצים ענקית. כובע 2.40 מטר, כל החדר מלא קוצים. עכשיו אני עומד בפתח הדלת, ורוצה להריח את ההדס. אני אפילו לא מסוגל לראות אותו, כי הקוצים מאפילים עליו. עכשיו השאלה. זה שההדס הזה נמצא בין הקוצים, המסקנה היא שהוא נהפך להיות קוץ? לא. הדס בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו. הוא לא איבד את המהות שלו. אז נכון שברמה המעשית החיצונית אני רואה כאן משוחת קוצים ענקית. ויכול מאוד להיות שאני גם לא יכול להשתמש ולהריח את ההדס הזה, נכון. אבל זה עדיין הדס. ככה צריך לראות את הנשמה הישראלית לאורך כל הדורות, וכל מה שהיא עברה חיצוני. לא עשו שום רושם כלל. כל ציורי התרבות החיצוניים לא עשו עלינו שום רושם כלל, אף על פי, אני חייב עוד פעם להגיד את זה, אף על פי שברמה של ההתנהלויות המעשיות שלנו, התפקוד הטכני המעשי שלנו, אנחנו נראה לכאורה רשמים גדולים מאוד של ציורי התרבות הגויית. נכון, אבל זה בחוץ. זה לא בפנים, כן.
איך אנחנו מזמינים את ההשפעה של
מבחוץ. מבחוץ.
זה הכל חיצוני?
הכל חיצוני. שמע האמת ממי שאמרה. חיצוני. אומר הרמב"ם, אני לא מתרגש לקחת מאריסטו ואפלטון את התוך הפנימי ולזרוק את הקליפה.
זהו.
אם הרמב"ם לקח, אז לא. דיברנו על זה דווקא בשיעור אחר. אחרי שזה היה שבוע. שיש מאמר שנקרא מאמר המחשבות. בספר עדר היקר. ששם הרב מדבר על שלושה סוגי מחשבות. פילוסופיות, רוחניות, על דבר האלוהות שיש בין בני האדם, שיש מחשבות שגם מצד התוכן שלהם וגם מצד הסגנון שלהם, זה תולדה של המכנה המשותף של כלל האדם ואין הבחנה בין ישראל לעמים, ואת זה אפשר לקחת איך שזה, גם בתוכן, גם בסגנון. זה מחשבות על דבר האלוהים, עד כדי כך. יש מחשבות שהן נטו גויות, ואת זה צריך לסלק מאיתנו החוצה לגמרי, ויש מחשבות שהתוכן יכול להיות ישראלי, אבל הסגנון הוא גוהי. לכן צריך לקלף את הסגנון, את הקליפה, ולהוציא את התוכן. קליפתו זרק, תוכו אכל. אומר הרב, ותמיד בין חכמי ישראל היו שלוש גישות. הייתה גישה שאמרה לא רוצה להסתבך, זורקת את הכל. הייתה גישה חס ושלום שאמרה בואו נקבל את הכל. והייתה גישה שידע מה לקבל, מה לסלק. הרמב״ם למשל הוא אחד מאלה, לכן גם הייתה התנגדות גדולה לרמב״ם, אחד מאלה שידע לקלף. מי לנו כרמב״ם? אף על פי שבתקופתו כולנו יודעים מה הוא עבר. אבל היום מי משה עד משה לפעם כמשה? כלומר, לאורך ההיסטוריה מתברר שהתפיסה הרמב״מיסטית היא צודקת. לקחת את הטוב האלוהי נמצא בכל דבר. כמובן, לא כל אחד יכול לקחת. אני לא הרמב״ם, אני לא יכול להתחיל לקלף. אז יכול להיות שאני, כפרט, או אולי הדור הזה ככלל, יש דברים מסוימים שיכול להיות שיש איזה גרעין פנימי חיובי, אבל אין לנו את הכלים, את היכולות, לדעת את הדיוק בין מה לזרוק לבין מה לקבל. בסדר, לכן ליאור, אני חוזר שוב, עוד פעם. כל ציורי העולם. אני חושב שהרב בחר את המילה ציור, כי זה הרבה מעבר למחשבה. זה הרבה מעבר לתודעה, להכרה שכלית, לתפיסת עולם. זה משהו הרבה יותר פנימי. אפילו המילה תרבות היא מילה רזה ביחס למילה ציור. הרב חוזר דרך אגב על המילה ציור בהמון מקומות, אולי מאות מקומות, אולי יותר. בשמונה קבצים, המון מקומות, ציור, 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 ציור. מה זה הביטוי הזה? יש אפילו הרב אומר שיש נפשות שהן נפש ציורית, נפש פיוטית, נפש שירית, כל הביטויים האלה. זה משהו מאוד פנימי, מאוד תוכי. לכן ציור זה לאו דווקא במובן של ההשקפה המחשבתית. זה יותר עמוק מזה. בסדר? אז כל ציורי העולם, עם כל ההשפעות והרשמים שלכאורה היו אמורים להשפיע על התוכיות הישראלית, לא עשו שום רושם כלל. הייתי מדגיש פה את שתי המילים האלה. שום וכלל. שום רושם כלל. על מה לא עשו רושם? על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. וכשאתה רואה את המציאות המעשית, איך היא מתנהלת, עשו רושם גדול. נכון? נשיא ארצות הברית אמור להגיע לארץ. מכינים לו את הביקור. עכשיו חודש ימים פלוס. יכינו את הביקור. כדי שהוא יהיה מבסוט. אנחנו לא נגד שיהיה מבסוט. אבל אז כלפי חוץ מה נראה שאנחנו מאוד מתרשמים מהציורים האמריקאים. כלפי חוץ. צד המהות, שום רושם. טוב, חבל שראש הממשלה לא יודע את מה שאנחנו מדברים עכשיו. אני מאמין שבשורש הוא יודע. כי סגולת ישראל חיה וקיימת, ודאי במי שנבחר מלמעלה להיות ראש ממשלת ישראל. מה? כללי המשחק הם הציורים החיצוניים, אבל אנחנו צריכים כל הזמן בבית המדרש להפנים שהציור הפנימי לא נפגע. לא נפגע. עכשיו, התפקיד שלנו זה לא להגיד, טוב, הציור הפנימי לא נפגע, אז בוא עכשיו נתחיל לצייר ציורים חיצוניים, כי בכל מקרה זה לא ייפגע. לא. התפקיד שלנו זה לגלות את הציור הפנימי במציאות המעשית, בחוץ. ברור. כמו שאמרנו מקודם, זאת המטרה. אני חושב, אחד הקשיים הכי גדולים של בחור ישיבה רציני, זה כשהוא יוצא מבית המדרש, אם זה בסוף יום, או ודאי בסוף תקופה, כשהוא יוצא לחיים של העבודה וכו', והמשפחה, אחד הדברים הכי קשים, זה איך הוא מביא את הציור הפנימי של בית המדרש אל החיים. ואיך הוא לא נכנע אל מול הציורים החיצוניים. זה לא קל. זה לא קל. ויש תחומים שבהם זה, לא רוצה להגיד בלתי אפשרי, אבל זה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אדם שופט בבית משפט. איך הוא מביא את המשפט העברי אל תוך המערכת המשפטית הנמצאת היום במדינת ישראל? זאת סוגיה כבדה ביותר. יהיו כאלה שיגידו, אם כן, אסור להיות שופט. אם אתה שייך אל הציור הישראלי האמיתי. אבל בואו נדבר אפילו יותר פשוט. בסדר? אדם למד איזשהו מקצוע ועובד באיזשהו משרד. ובמשרד הזה יש כל מיני תפיסות עולם שמנהלות את החיים. אני אספר לכם סיפור מזעזע. סיפר לי פעם יהודי שהיה עורך דין במגזר הפרטי, שיום אחד החליט שהוא עוזב את המגזר הפרטי ועובר למגזר הציבורי. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה? אז הוא אומר, אספר לך סיפור. אני עבדתי במשרד לעורכי דין, והיה איזה תיק, והמשרד שלנו לקח את התיק הזה שהיה אמור תיק חובה ביחס לפלוני, ואותו פלוני, אדם היה בעל חוב, והיו ערבים, שהיו צריכים, אם בעל החוב אין לו מה לשלם את חובו, הערבים אמורים לשלם, ובעל החוב פשט את הרגל, ואנחנו הצגנו את בעל החוב בפשיטת הרגל, כדי שהערבים ישלמו סכומי ענק, כדי לשלם את החוב של בעל החוב. עכשיו, העורך דין הזה היה בחור רציני, והתחיל לעבוד, נכנס לתיק הזה ברצינות, והוא גילה שאותו בעל חוב באמת פשט את הרגל, ולכן מהבחינה הזאת הערבים באמת, מה אפשר לעשות? הם חתמו ערבות, אז הם היו צריכים להשלים את כל החוב שתבינו, להשלים את כל החוב זה למכור את, זה למכור את המכונית, זה למכור את הבית, זה למכור את הכל. אתה הולך עכשיו לנשל את הערב מכל הרכוש שלו. מדובר על משפחה, אולי 20 שנה של משפחה. אתה הולך לרושש אותה. והוא התחיל את התיק, התיק הזה היה כמה חודשים, אולי יותר מזה, והוא גילה שחודש לפני המשפט, בעל החוב שאמור לשלם את החוב, חזר לעצמו מבחינה כלכלית. אבל המסמכים שהוא היה צריך להציג במשפט, היו מסמכים שלפני 3 חודשים, ששם עדיין בעל החוב היה פושט רגל. אז הוא בא למנהל המשרד. הוא אומר, תשמע, אני פה הולך לרושש את הערבים מכל הרכוש שלהם. יש לי פה מסמך חדש, חודש לפני המשפט, שבוע לפני המשפט, שבעל החוב מסוגל לשלם את החוב. אבל עכשיו אנחנו המשרד מייצגים את בעל החוב כדי לרושש את הערבים. אמר לו מנהל המשרד, אנחנו צריכים לעמוד במשימה. המשימה היא לא להיות דובר אמת. המשימה היא להציל את בעל החוב מלשלם את החוב. הוא הלך למשפט, אני לא יודע אם הוא הלך או בסוף לא הלך. בקיצור, שורה האחרונה, בעל החוב שקם על הרגליים, חזר מפשיטת הרגל, כלומר, עמד על הרגליים שלו, הוצגו בבית המשפט מסמכים שהם היו נכונים עד לפני חודשיים, שהוא בעל חוב, הוא פשט רגל, הוא יכול לשלם, הערבים שילמו את כל החובות, ובעל החוב יצא מזה. אמר אותו עורך דין, ברגע שאני הבנתי את זה, אני קמתי והלכתי. לא יכול להיות, לא יכול. אני לא מוכן להיות שותף בשקר הזה. זעזע, סיפור אמיתי, זה לא, פה אני מספר את זה כסיפור, תחשבו על משפחה, ילדים. כל מה שמשפחה בונה, אוטו, בית, כל מה שהיה, נגמר. על מה? על זה שראש משרד עורכי הדין הזה אמור לספק את התוצאה שבשבילה הוא קיבל את התיק. זעזע. אני לא האמנתי כששמעתי את הסיפור הזה. שאלתי אותו, תגיד לי, כמה סיפורים כאלה יש? אני מה זאת אומרת? כל הזמן. כל הזמן. אתה כעורך דין צריך להנפיק תוצאה. אתה צריך להנפיק תוצאה. הנה, עכשיו, הנה למשל דוגמה קיצונית. איך אדם ירא שמיים אמיתי לא יוותר על ציורי האמת שלו. הוא יגיד לבעל המשרד שהוא עובד שם הרבה שנים, אני מתפטר. עד כאן. אני לא יכול להיות שקרן. את הציור האמיתי האלוהי שבתוכי לא אמכור. לעולם לא. קשה. אז אם אנחנו עכשיו עולים למדרגת כלל ישראל, אז תחשבו איזה ציורים אנחנו ספגנו 2000 שנה. מזעזע. בואו נחזור. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. בין אם זה מתגלה בפועל, בין אם לא, זאת האמת. הרבה פעמים זה לא יתגלה בפועל. הרבה פעמים שיתגלה בפועל זה ההפך הגמור. ככה זה ייראה כלפי חוץ. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו. כל סוגי התרבות, כל סוגי הציורים וכו', לא הגיעו להאביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלוהית החופשית של כנסת ישראל. אנחנו באמת, יש לנו חופש ציורי, חופש תרבותי ישראלי. האדס תמיד יקרא אדס, אפילו שהוא שיחפפו עליו הרבה מאוד קוצים. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה. נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל, זאת היא אמיתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבה. איזה יופי. מערבה זה ארץ ישראל. הרב כתב את הדברים כשהתחילה הציונות. יש התחלת נחמה, התחלת בניין האומה, אחרי גלות של בית קברות של 2000 שנה. הציור הפנימי הישראלי מתחיל לחזור אחרי 2000 שנה, הוא מתחיל להציץ, זה רק התחלת הצצה. אז ברוך השם היום אנחנו כבר עומדים על הרגליים, יש עוד הרבה מה להתקדם. אבל מה הנחמה העליונה? הנחמה העליונה שהציור הפנימי של כנסת ישראל עדיין חי וקיים, והוא בעצמותו לא נפגע בכלל. אני רוצה רגע ללכת לדוגמה הקיצונית ביותר. כל תקומתה של הנצרות זה חורבן ישראל. מה אמרה הנצרות? היו היה אבא, היו היה בן. הבן לא עשה מעשה האבא. האבא יום אחד נמאס לו, אמר לבן, אני זורק אותך, רוצה בן אחר. מי הבן האחר? אמרה הנצרות, אנחנו. אנחנו הבן החדש של, של אלוהים. אנחנו עם ישראל של הבית של ההיסטוריה. מה לצערנו הרב הייתה לכאורה, 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 ההוכחה שלהם? 2000 שנות גלות. מה היה מכה בפתי של 2000 שנות גלות האלה? השואה. שהנצרות היא זו שגרמה על השואה בבסיסה. והנה פתאום קמה וגם ניצבה מדינת ישראל. זאת הסתירת לחי הכי גדולה שיש לנצרות. אם הם היו אנשי אמת, היו מתפרקים מנצרותם. היו מודים שהם שקרנים. כי אבא לא עזב את הבן. הנה הבן קם לתחייה, תחיית המתים. אז במערבה, בארץ ישראל, אנחנו מתחילים לראות הצצה של אותו ציור אלוהי ישראלי שמעולם לא נפגע ולא ייפגע. מעולם לא. זאת היא אמיתתה של הנחמה העליונה. אמיתת הנחמה זה לא להיות עם חופשי בארצנו במובן הלאומי בלבד, שלא נהיה תחת משעבד זר, אלא נהיה בעלי שלטון ריבוני עצמאי. שיהיה לנו פוליטיקה, ויהיה לנו צבא, ותהיה לנו כלכלה, ותהיה לנו תעשייה ורווחה וכו'. כל זה חשוב. אבל זאת לא הנחמה הגדולה. הנחמה הגדולה זה זה שהציור הישראלי חי וקיים, הנה ההוכחה, כי אם הוא לא היה חי וקיים, אם היה אפשר לפגוע בפנימיות, אז לא היינו קמים יותר. חס ושלום. הנה, קמנו וגם ניצבנו. כמה חשוב לומר את זה בימים שמרכיבים ממשלה? הנה, דוגמה טובה. קמנו וגם ניצבנו. זאת הנחמה הגדולה. זאת היא אמיתתה של הנחמה העליונה. לא נחמה תחתיתית, אנושית, לאומית, חילונית, בלבד. אמיתתה של הנחמה העליונה זה ש... ש, ש, שהציור הישראלי חוזר להופיע גם במציאות לאט לאט. זאת היא אמיתתה של הנחמה העליונה, המוצצה, שיש לה התחלת הופעת הצצה במערב, בארץ ישראל. טוב, היום ברוך השם אחרי 100 שנה, זה כבר לא התחלה, זה כבר לא הצצה. זה כבר הרבה יותר. ברוך השם. טוב, מותר לסיים פעם לפני הזמן, מה קרה? מה השעה? לא, זה לא כמעט, זה לא לפני, זה דקה לפני הזמן. בסדר. יישר כוח. אין ייאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק. הציור הפנימי חי וקיים. ברוך השם.